מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 336 רוורסים פלטפורמה. אנחנו בבמפרס מספר 46, התאריך היום 8 למרץ 2018, שעה 9:30 בבוקר או קצת אחרי, באולפן רן, אלון ודותן. היי חברים.
אלן.
היי, בוקר טוב.
יום האישה שמח לכולם.
יום האישה שמח, בהחלט, כן. אז במפרס הוא סדרה של קצרצרים, והנה אנחנו חוזרים אחרי תקופה יחסית ארוכה שבה לא היינו, אז הצטברו לנו הרבה נושאים, אז פשוט כדי להספיק אנחנו הולכים לדבר מה זה מהר. אז יאללה, אני אתחיל. האייטם הראשון שרציתי לספר עליו נקרא Carbon Create. זה בעצם איזשהו add-on ל-Visual Studio Code, אם אני לא טועה, או לאטום, שבעצם נותן לכם לעשות סקרינשוט נכבדים של קוד. אז אם נגיד אתם כותבים איזושהי ספרייה, ואתם רוצים להראות בעמוד הגיטאב שלכם איך משתמשים בה או משהו כזה, אז זה עושה כזה סקרינשוט נחמד, ויזואלית, וזה פלאגין בתוך ה-IDE שעושה את זה. אז זה נחמד, Carbon Create, כרגיל, כל הלינקים יהיו בשואו נאוטס. האייטם הבא, בזמן האחרון יצאנו לדבר על כל מיני פרמורקים ל-Function as a Service, והנה גם היום יש אחת, היומית של היום נקראת Riff. Riff זה Function as a Service מבוסס על קוברנטיס, לא הראשון, יש כבר כאלה, אבל זהו, רציתי פשוט לציין, הוא אפילו גם לא כזה פופולרי, אבל משהו בסגנון של הפרמוק החודשי, אז הנה עוד פרמוק חודשי. למען האמת, אני חייב להגיד שלא ניסיתי אותו, אבל פשוט רציתי להגיד שיש הרבה, ויש הרבה, ויש כל הזמן חדשים.
אז יש הרבה, כן.
כן, כן. ובמעבר, ככה, בהקשר דומה, ראיתי מצגת נחמדה, שמראה, באופן די ויזואלי על כל מיני usage patterns של קונטיינרים. זה פחות או יותר, המצגת מתחילה במשהו שנראה ככה קצת כמו הטבלה המחזורית בכימיה, טבלה המחזורית של היסודות, ונותנת לכל usage pattern כזה שתי אותיות, גם כמו האותיות של היסודות, ומחלקת אותם לפי פאטרנים של local development, פאטרנים של deployment, פאטרנים של נגיד CI, וכל מיני פטנטים או usage pattern של איך משתמשים בקונטיינרים, או במילים אחרות איך משתמשים בדוקר, כי הכל שם זה על דוקר כמובן, בין אם זה port binding, חיבור לדיסק, לסוקטים וכו'. זהו, נחמד, לא משהו כזה די כליל ויזואלי. האייטם הבא שרציתי להזכיר, זה נושא שנקרא CSS Keylogging, שנחשפתי אליו לא מזמן, שבסך הכל הוא די מפחיד. אז בעצם, עם attributes, יש ב-CSS משהו שנקרא attribute selectors, שבהם למשל אתם יכולים לבוא ולהגיד, הדוגמה שאני מביא פה זה, שעל כל input שהטייפ שלו הוא passwords, וה-value, ובעצם האות האחרונה של ה-value היא נגיד A, לדוגמה, אז תשלח request ל-background image שחלק מה-URL זה האות A. מה הדבר הזה עושה? אפקטיבית, למעשה הוא יוצר keylogger. זאת אומרת, כל פעם שאתם מקלידים את הפסוורד שלכם, נשלח לוג לאיזשהו סרבר מרוחק.
מדהים.
זה מטורף, זה בלי JavaScript, מגניב.
בלי JavaScript, כן. זה security breach מטורף. זאת אומרת, בעצם אם אתם שמים CSS בדף שלכם, או אתם נמצאים באתר שבו יש CSS שהוא untrusted, יכולים לעשות לכם קילוגינג לכל הסיסמאות, לדוגמה, או לדברים אחרים. ובצורה יחסית די קלה, זה ממש ממש פשוט.
וואו, זה פסיכי.
כן, כן, מגניב. וזו רק דוגמה אחת, יש עוד כל מיני דוגמאות לדברים די מסוכנים שאפשר לעשות עם CSS.
אז אתה יודע מה צריך? צריך להתחיל לשים סימנים בפסוורד, שכאילו אתה לא צריך לשים אותם ב-CSS, איזה גרשיים כאלה מוזרים וכל מיני.
כן, אה?
הקיצר, תמיד שימו אותיות בעברית, כי אף אחד לא יתחיל לדחוף שם גם אותיות בעברית, זה לא ייגמר לו, אתה מבין?
כן. אז תראה, אם אתה מוכן להתקפה הזאת, אז יש דרכים לעקוף, נגיד אם אתה עושה פייסט, אז אם יראו רק את האות האחרונה, למשל, אתה לא מקליד את זה אות.
נכון, אוקיי, פייס,
כן,
נכון.
אבל אז נגיד, כל מי שמשתמש ב-One Password וכאלה, הוא מוגן, במקרה. אבל זה רק דוגמה אחת, יש עוד כל מיני התקפות נחמדות ב-CSS, זו רק דוגמה אחת למה שאפשר לעשות. זהו, בקיצור, מפחיד.
הוא מוגן במקרה, ואז הוא ישים לך אי אפשר ב-CSS שלא יהיה פייסט, למנוע פייסט. מעניין אם אפשר ב-CSS למנוע פייסט, כי ב-JavaScript אפשר, אבל אז אתה בכלל מונע את זה. וואו, האמת שזה פסיכי.
כן, כן, לא נעים. זהו, נושא הבא. פלאטר זה נושא שכבר הוזכר כמה פעמים, אני חושב שדותן הזכיר את זה פעם ראשונה בפודקאסט. פלאטר זה בעצם פרמורק שנותן לבנות אפליקציות גם iOS וגם אנדרואיד, אבל נייטיב. בעצם פלאטר זה פרמורק שנכתב על ידי גוגל, שבו כותבים בדארט, כן, שמעתם נכון, דארט, ובעצם זה מתקמפל לנייטיב לגמרי. זאת אומרת, לא ריאק נייטיב, לא שום דבר אחר, ממש לנייטיב, הן לאנדרואיד והן ל-iOS, ובעצם מצאתי בלוג פוסט שקצת צולל פנימה לאלף מה היתרונות היחסיים שלו, ובית קצת פרטים על המימוש. אז כמה דברים מעניינים שאני למדתי מזה. אז אחד, אלף, כמו שאמרנו, שהוא נכתב בדארט. שתיים, זה שבעצם את כל ה-UI הם בונים מאפס, זאת אומרת, הם לא משתמשים באף רכיב built-in של מערכת ההפעלה. לא משתמשים ברכיבים של אנדרואיד, לא משתמשים ברכיבים של iOS, הכל נבנה מאפס באמצעות, אם אני לא טועה, או OpenGL או משהו אחר, הם תופסים את האיבנטים בעצמם, זאת אומרת, כל המערכת כולה נעשית ברנטיים ביוזר ספייס, יש לזה, וגם כל ה-layout והכל, זאת אומרת, יש למערכת שלמה של ווידג'טים, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, יתרון אחד, לדוגמה, זה שאתם לא, זאת אומרת, יכולים להמציא לעצמכם בעצם רכיבים חדשים של UI יחסית בקלות, והם יהיו highly performant, ואתם תוכלו לעשות מהם ריוז במערכות הפעלה שונות. החיסרון הוא כמובן, יכול להיות אי התאמה למוסכמות של מערכת ההפעלה. עכשיו, כמובן שהם הוציאו קיטים, נגיד קיט שיותר מתאים ל-iOS, וקיט שיותר מתאים לאנדרואיד, למי שרוצה את ה-native look, אבל זה לא מושלם, זאת אומרת, זה לא באמת נראה כמו אמיתי.
אתה מכירים מישהו שעובד עם זה? כאילו, זה כבר בחוץ די הרבה זמן. אני, כאילו, אני אישית לא ניסיתי. אני פוחד מדארט פשוט.
אני לא מכיר באופן אישי. רגע, יש עוד חדשות על דארט אחר כך. אבל אני באופן אישי לא ניסיתי, אבל היה לי מאוד מעניין לקרוא את הבלוג פוסט הזה. הם גם אמרו שהם בעצם מצליחים להגיע לפרפורמנס בלייאאוט, פרפורמנס שהוא הרבה יותר טוב מהפרפורמנס של מערכת ההפעלה, בגלל שהם יודעים, יש להם הרבה יותר אינפורמציה על מה הקליינט רוצה. זאת אומרת, הם יכולים כבר בזמן קומפילציה לעשות אופטימיזציה שמערכת הפעלה לא יכולה לעשות באמצעות קריאות API סידותיות שקורות אחת אחרי השנייה. אז אם נגיד יש אנימציה, הם יכולים לעשות אנימציה בצורה הרבה יותר חלקה מאשר מה שמערכת הפעלה יכולה לעשות. זה מה שהם אומרים, לא ניסיתי, כן? אבל לפחות ברמת התיאוריה זה יכול להיות נכון. אני לא מכיר אף אחד באופן אישי שמשתמש, אבל ראיתי דוגמאות באתר שלהם, וגם הורדתי אפליקציה אחת שראיתי שכתובה בפלאטר ושיחקתי איתה, וזה באמת נראה יפה, אבל זה לגמרי לא סטנדרטי, זאת אומרת, זה אפליקציה תוכן לאיזה מחזה. אז זאת אומרת, זה לא שזה כאילו UI סטנדרטי של אפל או UI סטנדרטי של אנדרואיד שכתוב באמצעות פלאטר, אלא זה משהו שהוא לגמרי כאילו טיילור מייד עם ברנד מאוד חזק, וב-use case הזה זה אולי באמת חשוב, אז יש שם אנימציות מאוד מיוחדות וכל מיני דברים כאלה. כנראה לא מתאים לכולם.
מה שמוזר לי זה למה זה דארט. כאילו, אם זה היה JavaScript, זה היה נשמע פתרון מדהים. כאילו.
כן. אני...
תשמע, זה יכול להיות עוד איזשהו גיני פיג כזה, שגוגל אומרים, היי, יוצאנו מלא טכנולוגיות, תשתמשו, שוב, אנחנו לא עובדים עם זה, אבל ככה... יאללה, תרוצו על זה, בוא נראה מה יקרה, ואז אם זה צומח, אז הם ישקיעו בזה כמו עם אנגולר. למרות שפה הם כן מציינים שהם משתמשים בזה פנימית וכאלה.
כן, כן, תראה, מציינים שהם משתמשים בזה פנימית, לא בדברים מאוד חשובים, אבל מצד שני זה גם צעיר, אז אתה לא מצפה. אבל זה קצת עושה לי תחושה של...
זה לא כזה צעיר.
שנתיים.
זה בין שנה לפחות.
לא, יותר משנה, יותר משנה.
זה רק עכשיו יצא מאלפא.
כן.
ממש החודש זה יצא מאלפא. זה היה באלפא עד עכשיו.
באמת?
כן. כן. עכשיו הם הכריזו על בטא לפני שבוע אני חושב, אז זה צעיר, אבל זה קצת עושה לי תחושה של גוויט, של GWT, כאילו שזה פלטפורמה שפותחה פנימה, ג'אווה, מי שלא זוכר, ג'אווה שמתקמפה לג'אווה-סקריפט ועושה ווב, שבתיאוריה זה נשמע, איך נאמר, מעניין, ובגוגל דווקא השתמשו בזה המון, לפרויקטים מאוד גדולים, ובסופו של דבר גם נטשו את זה. זאת אומרת, זה פלטפורמה שכבר ננטשה, אני באופן אישי עבדתי עם GWT לצערי, לא מבחירתי, אבל יצאתי לעבוד עם זה, וזה באמת היה סיוט. אבל זה רעיון שעל פניו יכול אולי לעבוד, אבל במציאות לא עבד כל כך טוב.
נכון, זה מאוד, מאוד דומה.
כן, גם פלאטר כזה, אבל תשמע, לא יודע, אולי זה כן. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא נידון לכישלון מראש, לטעמי. זה יכול לעבוד.
לא, תראה, כי תכלס, אין אלטרנטיבה עדיין מושלמת לקרוס פלטפורם. ריאקט נייטיב, יש לו את החסרונות שלו.
כן, אז הם באמת מתמקדים הרבה מאוד על היתרונות של זה לעומת ריאקט נייטיב. שני היתרונות משמעותיים, אחד זה הרנטיים כולו הוא בנייטיב, והוא לא בג'אבסקריפט. זאת אומרת, אם אתה עושה חישובים שהם מסיביים, אז אתה לא רוצה לעשות אותם בג'אבסקריפט, ושתיים, אין ברידג'. בריאקט נייטיב יש ברידג' שמדבר בין הרכיבים, בין שכבת UI, לבין הרנטיים בג'אבסקריפט, והוא בטלנק משמעותי. ויש כל מיני שיטות לעשות אופטימיזציה לברידג' הזה, אבל זה בטלנק משמעותי, אז אצלם אין, אצלם הכל ביוזר ספייס, אבל יוזר ספייס אחד, ובנייטיב.
כן, כאילו, טוב. בתיאוריה זה אמור להיות אחלה.
כן,
בתיאוריה.
מעניין.
כן, בתיאוריה.
מעניין. וזהו, ונגיד החשש הראשון שלי שהסתכלתי על זה, אמרתי, אוקיי, אבל כנראה שהפיתוח הולך להיות ציוט, כי כל פעם שאני משנה, לא יודע, צבע או גודל של כפתור, ואני רוצה לעשות save ו-reload, מה, אני צריך לחכות לסייקל המנהל של קומפילציה, ב-GWT זה היה סיוט, אז לפי מה שהם מראים בדמו שלהם, זה אחד הדברים שהם שמו לב מלכתחילה, וזה עובד מאוד מאוד מהר. אז אם גם ההבטחה הזאת נכונה, אז לפחות המכשול הזה של הסיוט בזמן הפיתוח נפל, וזה עושה את זה. בוא נגיד, אם אני עכשיו הייתי הולך לפתח איזושהי אפליקציית מובייל, אני חושב שהייתי מנסה את זה, לפחות.
וואלה.
כן, לא יודע.
זה אמרה חזקה, אתה יודע, יפה.
טוב, זה אמיץ, כן, זה מאוד אמיץ.
לא, לא משהו שהוא מישן קריטיקל, אבל מתוך סקר, בוא נגיד, זה לא משהו שאני פוסל על הסף. זה לא כמו שהסתכלתי על GWT ואמרתי, וואלה, לא מתקרב, לא ימקל. ובסופו של דבר נאלצתי, אבל לזה כן.
אני יכול להגיד לך, אני ממש לא הייתי מנסה כרגע, כי זה בטא, ומניסיון שהתחלתי עם הריאקט נייטיב, שהוא היה ילד, זה היה סיוט, זה בטח יהיה עוד יותר סיוט, כי גם הקהילה של זה יותר קטן, הריאקט עוד איך שהוא התחיל עם קהילה גדולה, ביום הראשון הריאקט נייטיב, כאילו די מהר צמח, זה לא נראה לי הייתי מתחיל עכשיו. כאילו, יכול להיות שבעתיד זה מטורף, אבל נשמע לי וואו מפחיד. להתחיל עם זה עכשיו.
לא, 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 כאילו התכוונתי יותר באובן של כאילו בתוך סקרנות ובתוך משחק, אם הייתי עושה אפליקציה לילדים שלי או משהו כזה, אז הייתי מנסה את זה, לא משהו שאני צריך לתחזק אחר כך.
זה משהו אחר. לא, לא משהו לתחזק בכיף, כן, כי להיחתך זה כיף, לאבד את היד זה לא משהו.
כן, כן. אוקיי, in related news, יש הכרזה על דארט 2 מהשבוע, גם כן. אז גוגל הכריזו, זאת אומרת בעצם הקבוצה שמפתחת את דארט, הכריזה על גרסה מספר 2 של דארט, והכותרת היא Optimized for Client-Side Development. אז זאת אומרת, אם בעבר לא כל כך היה ברור מה זה דארט, האם זה שפת סרבר או שפת קליינט, והם הראו את שני ה-use cases, זאת אומרת במקור שהוציאו את דארט, הם גם כתבו לסרבר, אז היום זה די ברור, גוגל מכוונת אותה לקליינט, ויכול להיות שאפילו יותר מפוקס מזה, היא מכוונת אותה אך ורק למובייל. זאת אומרת, את זה לא אומרים ספציפית, יכול להיות שהם עדיין מכוונים את זה גם לדפדפן, הם לא אמרו, אבל יש סיכוי שזה פלוס פלאטר, זה אומר שהם רוצים אך ורק למובייל, אבל זה לגמרי ספקולציה שלי. נושא הבא, נתקלתי במקום שנקרא AWS Serverless Application Repository, זה בעצם משהו שהשתחרר חודש, אז ה-Serverless Application Repository זה בעצם ספרייה די גדולה של פונקציות למדה, שהן פומביות, שכל אחד יכול להשתמש בהן, על ידי פשוט לקחת אותן ולעשות להן דיפלוי לחשבון שלך. זאת אומרת, זה לא שזה סרוויס חי שאתה יכול להשתמש בו as is, אבל הדיפלוימנט הוא מאוד מאוד פשוט. אפשר לחשוב על זה כמו על המון דוגמאות, אבל זה הרבה יותר מדוגמאות, כי זה גם מכיל את כל האדמיניסטרציה שנדרשת מבחינת AWS, מבחינת אם צריך לעבוד עם API Gateway, או אם צריך ליצור רולים ופרמישנס וכל זה, יש אוטומציה מלאה לכל הדברים האלה, זה מגיע בפורמט של, איך זה נקרא, Serverless Application Model, SAM, שזה זה איזשהו פורמט שהוא ספציפי של אמזון, אבל שבעצם הוא מסתכל על כל האספקטים של למדה, לא רק על הפונקציות עצמם, אלא על כל האדמיניסטרציה שצריכה לקרות מסביב, וממדל אותם במשהו שהוא קצת דומה ל-CloudFormation, אבל CloudFormation הרבה יותר צר, הרבה יותר פשוט. מי שעבד עם CloudFormation יודע שזה חתיכת מפלצת, אז זה איזשהו פישוט של הדבר הזה. אז מה שמעניין, אני חושב, ב-Serverless Application Repository, זה שאני מסתכל על זה כמו על App Store של פונקציות, אוקיי? שנכון להיום, הכל בחינם, זאת אומרת, כל הדברים שנמצאים שם הם open source, אבל אני חושב שלא ירחק היום שבו יהיו שם גם פונקציות בתשלום. זאת אומרת, אם אתם רוצים, לא יודע, image recognition, אז אתם פשוט קונים אותו ב$5, ויש לכם image recognition, יש לכם פונקציה אצלכם, על האינפרסטרקצ'ר שלכם, בשליטתכם, שעושה image recognition. וכצפוי, אחת הדוגמאות הראשונות, באמת אחת הפונקציות הראשונות, שראיתי שם, זה הפונקציה הידועה שנקראת hot dog detector, שיכולה להגיד האם מה שיש בתמונה זה hot dog או לא hot dog. כן, אז אתם מגישים לתמונה, והיא אומרת, האם זו תמונה של hot dog, אז לצופי הסיליקון וואלי, אני מניח שהבדיחה הזו מוכרת, ולמי שלא, שילך לצפות. זהו, אבל אני חושב שכל הסיפור הזה של ה-Serverless Application Repository, סיפור מאוד מעניין, זה קצת מזכיר לי את ה-App Store בתחילת דרכה, אני מקווה, אני חושב, אני מקווה שזה יתפתח להיות באמת קונספט שקורם אור וגידים בצורה מסחרית יותר משמעותית, ולא סתם אוסף של דוגמאות. זהו, האייטם הבא שלי, גם קצת קשור לנושא הזה של למדה, אז אני חושב שאמרתי בעבר בפודקאסט הזה שאני רואה את אותנו כמפתחים יותר ויותר כותבים פונקציות ופחות פחות מתעסקים במה שמתח, בדברים היותר low level, כדוגמת VMs, כדוגמת קונטיינרים, כדוגמת message queues, כדוגמת whatever. אני חושב שרמות האבסטרקציה כל הזמן עולות, אני חושב שקונטיינרים תמיד יהיו, אבל הם יהיו פחות חשובים, הם יהיו commodities, אז ככה חשבתי והופתעתי לראות שיש עוד מישהו שחושב כמוני, אז הבאתי את הציטוט. אז אחד איזשהו אנליסט או איש IT ככה די ותיק שמראיינים, לבן אדם קוראים סיימון וורדלי, האמת היא שלא הכרתי אותו לפני זה, אבל הוא נראה כמו מישהו כזה יחסית מנוסה. מה שהוא אומר זה שזה לא שקונטיינרים ייעלמו מהעולם, תמיד יהיו, הם רק יהיו קומודיטי, זאת אומרת הם לא יהיו הדבר החשוב, ומה שחשוב זה, זאת אומרת, אנחנו כמפתחים, 80% מהזמן שלנו נבלה בלחשוב על איך למדל נכון את הפונקציות, או באיזה function as a service, באיזה פלטפורמה של function as a service להשתמש.
אני חושב שאני יכול מאוד לחזק את מה שאתה אומר, אבל התמונה שאני מצייר היא קצת עצובה, לי לפחות. איך שאני רואה את זה, תוך נגיד 5-10 שנים, אנחנו נהיה, זה קיים היום, אם אתה לוקח את סיילספורס, ויש מפתחי סיילספורס, אז הם עובדים בסוג של ג'אווה, לא באמת ג'אווה, וזה כדי לכתוב קוד, אז אתה בעצם הולך לתוך סיילספורס, ופותח לך חלון אדיטור כזה, ואתה עובד ממש בתוך סיילספורס, אז לדעתי לשם זה הולך, כאילו אתה תכתוב פונקציות, אתה תיכנס לאמזון עם איזשהו אדיטור משלהם, ותכתוב פונקציות בפנים, ותעשה דיפלוי עם כפתור לתוך אמזון, זאת אומרת, הכל יעבוד, הכל תקתק, אתה תשים את הקרדיט קארט שלך, וזהו. זה סוג של עצוב, כי זה כזה, אתה יודע.
לא, אבל זה דווקא, אני, א', זה יכול לקרות, אבל זה לא מה שאני מנסה להגיד, אני לא אומר שאנחנו כולנו נהיה שבועים של אמזון, כי הפונקציות זה יותר קל לכתוב, אני בהחלט חושב שהרבה חברות יבנו בעצמם את האינפרסטרקצ'ר של Function as a Service, זאת אומרת, אחת הדוגמאות הראשונות שהבאתי בפרק זה הפרמורק שנקרא ריף, ויש עוד אחרים הרבה יותר בוגרים ממנו, זאת אומרת, אני חושב שחברות יאמצו את הפלטפורמות האלה, אבל זה יהיה צוות האופרשנס שעושה להם דיפלוימנט, והמפתחים יחשבו ברמה של פונקציה, אוקיי? והם גם לא יחשבו ברמה של קפקא או ברמה של SQS או דברים כאלה, הם יחשבו אך ורק ברמה של פונקציה, וכל הפלמבינג שבין פונקציות, הפלטפורמה תדאג לזה.
כן. אז יש פה בעצם שתי תחזיות, אחת היא תחזית של ה-free world כזה, נגיד כמו open source, ואחת שהיא enterprise-ית, כאילו, אני אומר שיכול להיות שהסיפור של אמזון וסרוורלס יהיה כל כך חזק, שזה פשוט ישאב לתוכו הכל, ואתה אומר שזה דווקא יגרום לדמוקרטיזציה של כל הסיפור הזה, ואנחנו נהנה מלבנות פונקציות. מעניין.
כן, אני יותר מסתכל, כאילו, אני פחות מסתכל על הידו של מי תהיה על העליונה בשוק. זאת אומרת, אני לא שואל האם אמזון, גוגל או כל ספק אחר או אופן סורס יובילו. אני יותר מסתכל על היום שלי כמפתח ושואל האם אני צריך לחשוב על דוקר או האם אני צריך לחשוב על functions או האם אני צריך לחשוב על VMs או האם אני צריך לחשוב על whatever. זאת אומרת, באיזה רמת אבסטרקציה אני אעבוד? אני חושב שאני אעבוד ברמת אבסטרקציה של פונקציות. זה מה שאני אומר.
כן, מסכים. כן.
אוקיי, נושא האחרון שלי להיום בינתיים. GitHub Trending Repos by Language and Technology. אז מי שמחור לגיטאב כמוני יודע שיש כל מיני, יש כזה נגיד אימייל שבועי של GitHub Explorer ששולח לך רפוזיטוריז שהם יחסית בולטים בגיטאב, אבל מה שאני מביא פה היום זה איזשהו פרויקט של אחד מהמשתמשים של גיטאב, שבעצם הוא לוקח את הטרנדינג ריפוס של גיטאב ומקטלג אותם לפי שפות או טכנולוגיות, ויש כמה עשרות כאלה, אתם בטח יכולים לדמיין, C, C++, Java, קפקה, iOS וכולי, זאת אומרת יש גם שפות וגם פלטפורמות, ואתם בעצם עבור כל אחד מאלה הוא פותח בג, אוקיי? הוא פותח אישו, ואתם יכולים לעשות watch לאישו הזה. ואז כל פעם כשהוא מעדכן את האישו, אתם מקבלים אימייל. ועכשיו יש אישו שהוא מעדכן יומי, אז זה נקרא נגיד iOS daily, ויש אישו שהוא מעדכן שבועי, שפשוט הולך ופעם בשבוע מעדכן את iOS weekly. ואתם יכולים להירשם לאיזה שבא לכם. אתם רוצים לקבל עדכון יומי, תירשמו ליומי. רוצים לקבל עדכון שבועי, תירשמו לשבועי. ואתם יכולים להירשם לאיזה נושאים שבא לכם. זאת אומרת, אתם לא סתם נרשמים ל-GitHub Explorer ומקבלים הכל מהכל, אלא אתם מקבלים רק את הנושאים שמעניינים אתכם. כל זה כמובן מונע על ידי עבודה הידנית שלו, זאת אומרת, הוא צריך ללכת ובעצמו ללכת ולעדכן את כל האישוס האלה. אבל אני חשבתי שעדיין זה נחמד, גם זאת לכם את הגמישות ללכת ולהירשם למה שמעניין אתכם, וגם הוא מראה איך אפשר להשתמש בפיצ'רים שהם בילטין בגיטאב, כדי ליצור weekly email, שזה גם פיצ'ר, זאת אומרת, טריק נחמד.
אז אני רוצה להציע איזה פתרון שאני עשיתי, באמת מה שאני עובר פה על מה שהוא עשה, זה נראה נחמד, אני לא יודע כמה זה יחזיק, יש פה טרד מ-100 ו-103 וכאלה, אבל מה שאני עשיתי, יש איזושהי, אני יכול אחר כך לזרוק את הלינקים לזה, יש איזשהו מישהו שעושה RSS מהדברים האלה, ואז אתה לוקח RSS של הטרנדינג שמעניין אותך, מחבר את זה ל-If This Then That, יש להם Daily או Weekly Digests, ואז זה נשלח אליך במייל פשוט. זה נראה לי זה בערך אותו רעיון, רק בלי להשתמש בכל המנגוני וואץ' של האישוז בגיטאב.
כן, כן. טוב, מגניב, יופי, אז קח את המשכות דותן.
טוב, סבבה. אז אני אתחיל קצת עם בלוקצ'יין. אני עושה איזשהו מעבר עמוק בבלוקצ'יין כדי לראות מה בולשיט ומה לא בולשיט. אז ככה, יש המון, 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 המון חומר. לא פשוט להיכנס לזה ולנסות להבין מי נגד מי. אז מה שעשיתי זה קראתי המון white paperים, שזה סוג של, נקרא לזה, ספק של כל מיני בלוקצ'יינים שיצאו ומטבעות שיצאו. המון מאמרים בלוק פוסטים, המון מאמרים שמוכווני דיבלופר, נגיד, מוכווני ביזנס, מוכווני כלכלה, וניסיתי לגבש בראש איזושהי תובנה, וגם שמתי פה כמה לינקים שלדעתי הם אלה שעשו סוג של פיצוח מתוך, לא יודע, 100 מאמרים שעברתי עליהם, יש פה איזה 4 ואני אעבור עליהם עכשיו. אז הראשון זה נקרא No, you probably don't need a blockchain. שזה בטח, למי שלא מכיר בלוקצ'יין מבפנים ועמוק, דבר הראשון שלך בראש זה הכל פונזי אחד גדול. אז המאמר הזה לגמרי מחזק את זה. אז הוא עובר על מה זה בלוקצ'יין, טכנולוגית, כולם אוהבים לדבר על זה כי זה משהו, זה החלק הפשוט לדבר עליו. ואז הוא טיפה תוקף את האמיוטביליות, ואומר שבעולם הפיננסי אפשר שונות דברים, ועדיין העולם הפיננסי מתקיים, הוא מחבר את זה לעולם האמיתי, ומנסה ככה להראות איך עסקאות קורות, בקיצור, הוא די הורס הכל. עניין את המאמר הבא, נקרא Why it's hard to get Bitcoin, ואז the blockchain spectrum. אני חושב מי שרוצה להאמין שזה עובד, יכול לקרוא את המאמר הזה, זאת אומרת, אני חושב שהוא די ארוך, אבל אחרי שקוראים אותו, אני חושב שמפתחים, קודם כל אמונה בזה שטכנולוגית יש פה משהו, וחוץ מזה מפתחים איזושהי אינטואיציה לכמה זה מורכב, וזה סופר סופר מורכב לפתח איזשהו רעיון שעובד. כדוגמה, יש פה כמה צירים, שבהם, שזה אחד הדברים המדהימים במאמר הזה, הוא לקח כזה ון דיאגרם ב, לא יודע, 4 ממדים, כשעל כל ממד יש איזה 6, בין 4 ל-6 נושאים, ובעצם הוא מתחיל כזה להצליב, מה זה אומר לבנות פתרון בלוקצ'יין שהוא בולט פרוף. אז למשל, אחד מהנושאים זה e-commerce כמובן, זה גלובל בנקינג, זה espionage, זאת אומרת ריגול ופייק ניוז וכאלה, זה game theory, שזה סוג של כלכלה מונעת על ידי בני אדם, על ידי לוגיקה של אנשים וכאלה, ובעצם אתה צריך, כשאתה בונה פתרון, אתה צריך לחשוב על הכל, פלוס, לדוגמה, מהעולמות שלנו, cap theorem. אז cap theorem בבלוקצ'יין לגמרי מתקיים, וצריך להיות הפתרון שצריך לבנות צריך להיות סקלבילי ועמיד ורובסט, וזה בעצם מה שהוא בא להגיד, זה סוג של כל מה שאתה יודע לעשות בדיסטריבוטד סיסטמס, זה כל מה שאתה יודע לעשות בקריפטוגרפיה, פלוס כל מה שאתה יודע לעשות בכלכלה וכן הלאה, כל הדברים האלה צריכים להתכמת לתוך פתרון טכני, טכנולוגי. וזה סופר מעניין לעשות את התרגיל המחשבתי הזה, כי לנסות לבוא עם רעיון, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני אקח, אני אעשה איזשהי פתרון כלכלי, נניח, לא יודע מה, משהו במשכנתאות, ואז אתה אומר, אוקיי, זה צריך להיות distributed, סבבה, ואז אתה אומר, אוקיי, זה צריך להיות scalable, כי יהיה לי המון טרנזקציות, אוקיי, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך, צריך לחשוב איך אתה מקיים את הקאפ תיאורם, שזה לגמרי מעולמות לא בלוקצ'יינים.
תגיד לי, איך scalable אבל הולך עם בלוקצ'יין? דווקא זה הבעיה הגדולה של בלוקצ'יין. הסקלביליות.
נכון, ולכן קמו לא מעט חברות עכשיו, חלקם ב-ICO, חלקם לא ב-ICO, שמנסות לקחת את מה שנקרא פרוטוקול של בלוקצ'יין, ולהחליף אותו לגמרי, להשתמש בדאטה מודלס אחרים. אנחנו נגיע לזה, יש פה איזשהו מטבע שמתיימר לעשות את זה, ונראה כמה זה שבור. אז זהו, זה המרוץ חימוש שקורה עכשיו. זה כאילו להגיד מה בעולם הסקלביליות אפשר לפתור עם אלטרנטיבה לביטקוין ואתריום, ולבנות תשתית בלוקצ'יין אחרת שפותרת העולם הסקלבילי. אז כל הדברים האלה קורים במקביל, ורוב הדברים שקורים הם לא נגיד לא נכונים, הם פשוט מנסים לפגוע. זה פחות או יותר אם זה עונה לך על ה... שאלה, אבל המאמר הזה ספציפית, אני חושב הוא סופר חובה למי שכן רוצה להתעניין ולקבל ככה תחושת בטן שהיא לא ספקולטיבית. זאת אומרת, יש פה דברים סופר, סופר מוצקים. האייטם הבא, זה בעצם ריכוז של כל מה שאתה צריך לדעת, אם אתה כבר מפתח מנוסה, ויש לך כבר כמה שנים מתחת לחגורה, לא משנה במה, אז מישהו לקח את החשיבה הזאת, ובעצם בנה מאמר אחד, גם, אני חושב שסופר ארוך, אבל הוא בעצם כל מה שאתה רוצה לדעת, אם היית רוצה לעשות איזשהו טרנזישן, או אם היית רוצה לתפוס מה זה בלוקצ'יין דיבלופמנט, מנקודת מבט של מפתח או של מהנדס. אז במקום ללכת עכשיו ולקרוא מלא בלוק פוסטים, ואיפשהו להתעקע בכל מיני, הנה 5 דקות לעשות ICO, הנה כזה עוד 20 דקות על מה זה בלוקצ'יין ואיך זה עובד מאחורי הקלעים, שיש מיליון כאלה, לדעתי אפשר לעבור רק על זה, והוא סוגר את כל הפינות, מלהסביר מה זה אתריום ומה רשת ה-QA של אתריום והטסטנט של אתריום, ואיזה כלים יש אתה צריך להתקין אצלך כדי לעבוד עם הכל בצורה מקצועית, עד להסביר מה ההיגיון הכלכלי שעומד ומה האינסנטיבס ואיך אתה מעביר כספים וכאלה. אז סופר, סופר מעניין וסופר ממצא גם, לא צריך לקרוא שום דבר אחרי זה לדעתי. והאייטם האחרון בנושא בלוקצ'יין, שמתייחס למה שאתה אומר, אלון, אז יצא מטבע שנקרא איוטה. ובראשי תיבות זה Internet of Things, whatever. בעצם אמרו, ביטקוין לא מספיק טוב, אתריום לא מספיק טוב, שום דבר לא מספיק טוב, ל-Internet of Things, בגלל שאנחנו מדברים על מיליוני, מיליארדי מכשירים, שרוצים לתקשר אחד עם השני ולעשות טרנזקציות בצורה אוטומטית, שום דבר ממה שקיים לא מתאים לזה, זה עולם אחר, בלה בלה בלה. והיוטה, תקופה די ארוכה למי שמשקיע בביטקוין היה הדרך מפלט החוצה למטבע שהוא סופר שהוא סופר חיובי ואתה רוצה להעיף את כל הכסף שלך מביטקוין לאיוטה וכאלה, מלא כתבות יצאו בנושא. אני חושב בחצי שנה האחרונה זה כל התובנה שהייתה, והם הוציאו white paper סופר סופר טכנולוגי שאני יכול להגיד שעוד מטבעות פשוט תיקו חלקים ממנו וכן הלאה. זאת אומרת הוא היה white paper ששאבו ממנו המון השראה, ואז בא מישהו ופותח אתר כזה, נראה לי זה בגיטה פייג'ס כזה, והוא פשוט תוקף לזה את כל הצורה, נושא אחרי נושא. הוא פשוט אומר כל דבר שהם אומרים, הוא פשוט נותן חלק הוכחות וחלק פשוט נותן טענת נגד על זה שזה לא יעבוד, ויש המון המון תמיכה למיני אתר הזה. זה היה באקר ניוז, זה עלה וזה תפס,
זה התחיל הסיפור הזה שמייקרוסופט החליטו שהם מאמצים את היוטה לפלטפורמת IoT שלהם, משהו כזה, לא יודע בדיוק באיזה זה. ואז התחיל בלגן בטוויטר, זה התחיל מהמפתחים של איתריום ומהמפתחים של היוטה. התחיל שהם בכלל לא יודעים לכתוב קוד, ומי כותב פרמבורק בכזה, שצריך להיות מהיר וזה בכלל בג'אווה, זה התחיל בכלל מזה. ומפתחים ולא ב-C, C++ או משהו יותר low level, זה התחיל מזה, ואז התחיל שם, אתה טוען שהבחור ממייקרוסופט לא יודע כלום, והתחילה שם מלא מריבות, ואז הוציאו באמת המאמר אחרי זה על לשבור את היוטה.
כן, כן, כן.
זה, כן. עכשיו, יש שם המון כאילו משחקי כוחות שקשה לך לדעת אם אתה יודע, המאמר הזה קודם כל הוא מאוד מפוזיציה מגיע, של החבר'ה של האיתריום, צריך לקחת אותו בחשבון, אני לא אומר שהוא לא נכון, אבל קח אותו בחשבון, אין לי שום קשר לאיוטה, כן? אני רק אומר, שים את הדברים כאילו בראייה שזה אמור להגיע.
לגמרי. אז אני יכול להגיד שראיתי המון טרשטוקס כאלה בין כל מיני קליקות של אלטרנטיבות לבלוקצ'יינים, שאתה כאילו נכנס לזה, אתה כאילו בתור מהנדס, בתור מישהו שבא מעולם, נקרא לזה אולי יותר שפוי, זה לא נעים לראות, כי יש לך פה בעצם מריבות של מאפיות כאלה, אפילו זה נשמע. אבל אני יכול להגיד מה המקום הסופר קטן שלי, כי אני לא איזה גאון בלוקצ'יין, כשאתה קורא את הווייט פייפר של היוטה, ספציפית היוטה, יש בהאף פוינט, זה כאילו הם בונים על זה שלא שתתייאש עד שאתה מגיע לחצי. מהחצי הם מתחילים לתאר תקיפות על הרשת שהם בונים, ולדעתי ככה הגעתי להבנה שזה מה שמעניין בסוף, התקיפות ואיפה כל המודל נשבר, ולא כל ההסברים בהתחלה על כמה שזה משנה את העולם. אז יש לא מעט אייטמים שאומרים, זה תקיפה משמעותית, זה לא פתור, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שנגיע לשם, ואנחנו, זאת אומרת, יש לנו את כל החוקרים, את כל הכסף, אנחנו נגיע לשם לפתור את זה. אז הוא לגמרי, כאילו, אתה יודע, הוא מרים את זה מהרצפה, את הפירות מהרצפה, וכאילו, פוגע בהם מהכיוון הזה. אבל לא משנה, יש עוד איזושהי התכתבות כזאת מגילה, בין אנשים של ריפל, זאת אומרת, עוד בלוקצ'יין אלטרנטיבי, לא עוד בלוקצ'יין, שפשוט, זה גועל נפש, לא שמתי את זה אפילו. אבל זה התכתבות מיילים כזה, שאחד מכפיש את השני, ו בקיצור, זה, כל הדברים האלה קורים, וזה בכלל לא שייך לעולם של, אני חושב של, אתה יודע, פרופר, הנדסה, ככה מה שאנחנו מכירים היום יום, זה הרבה, כמו שאתה אומר, מאבקי כוחות. אז זהו, אז אתה יודע מה, להכיר גם שיש את זה, מי שנכנס לתוך בלוקצ'יין, להכיר שלפקפק בכל דבר, ויש כאלה מאבקי כוחות.
כן, כל אחד יתקוף את הרשת של השנייה, זה משהו שלומדים מאוד מהר. אם אתה בא מהחבר'ה של הביטקוין, יסבירו לך למה יש בעיה עם הרשת של האיתריום וכל הבעיות האחרות, ומהאיתריום יסבירו לך למה הם הכי טובים, וכל אחד שעושה זה מטבע חדש יסביר לך למה הוא הכי חדש והכי טוב.
כן.
אז הכל מגיע מפוזיציה, כאילו בדברים האלה.
אתה יודע מה, זה מזכיר לי, אפשר אפילו, אנחנו יכולים, זאת אומרת, ראינו את זה מספיק אצלנו בפודקאסט, שלא מעט הבאנו את ג'פסן, נכון? כאילו הבאנו את קייל קינגסבורי, והוא פשוט לקח כל מערכת, והוא אמר, אוקיי, יש את קאפ תיאורם, בוא נבחן אותה מכל מיני כיוונים. ואני רואה מעשרות הווייט פייפרס שקראתי, זה באמת זה, זאת אומרת, תוך כדי הבנתי, רגע, כל מה שאתם מדברים פה, מדברים על פרוטוקולים וקריפטוגרפיה, בלה בלה בלה, יש פה משהו מאוד בסיסי, שמערכת שהיא distributed, יש פה את הקאפ תיאורם, וכל התקיפות בעצם באות לייצר דאטה שהוא או סטייל, או שהוא, או שהוא לא, לא אחיד בין הנודים. זאת אומרת, מתחבא פה איזה ג'פסן לבלוקצ'יין, זה אולי אפילו קייל עצמו יחליט באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, אני הולך לתקוף עכשיו את כל הדברים האלה, ולהיות מומחה כזה.
דרך אגב, אני חושב שכל מערכת כזאת מראש באה ואומרת שתמיד יכול להיות מצב שבו באופן זמני יש דאטה לא נכון, הם רק אומרים שלאורך זמן זה יסתדר.
כן.
אבל מי שבאמת סומך על הדאטה ולא מבין את העובדה הזאת, שיכול להיות שיהיה intermediate data שהוא לא מדויק, זאת אומרת, רמאות או סתם טעות.
כן, דאבל ספק.
מי שלא מבין את העובדה, כן, מי שלא מבין את העובדה הזאת ובונה עליה אחר כך לאפליקציות נוספות, באמת חשוף להתקפות האלה. וזה טעות שמאוד קל לעשות. זאת אומרת, אתה רואה דאטה, אתה לא מבין שהוא, אתה יודע, יש כל כך הרבה שכבות אבסטרקציה, אז אתה רואה את הדאטה, אתה לא מבין שהוא עדיין לא אמין, ואתה בונה עליו, ואחר כך, לא יודע, אתה נותן קרדיט למישהו, או שאתה שולח מוצר למישהו, או שאתה נותן הרשאה למישהו, על סמך רמאות.
כן. טוב, נמשיך אז לאייטם עם הלא בלוקצ'יינים. אז האייטם הבא זה פשוט critical warning שלא יכולתי להתעלם ממנו. אז NPM 570 ממליצים בחום לדלג עליו, כי יש פה איזשהו, לא נקרא לזה vulnerability, אבל הוא עושה דברים לוכלכים, הוא משנה הרשאות file system של לינוקס. אז פשוט לקרוא את האישו הזה, לזכור 570, לדלג, לא להתקין, ו...
מזכיר לי מה זה NPM, זה ה-Windows 95 של יארן?
תראה, גם אם אין לך, גם אם אתה משתמש ביארן, אתה חייב NPM בסוף, כן? אז בוא.
רק להתקין יארן.
כן. אתה לא חייב להתקין יארן גם, אתה יכול לקחת אותו ככה, או הומרו, למרות שהם לא ממליצים, אבל זה עדיין מעודכן, או שאתה יכול לקחת את הג'אבסקריט, זרוק אותו כביינרי איפשהו.
הם ממליצים לעשות NPM.
כן. אז זהו, אז כאילו לזכור את זה, חדשה מרעישה יותר, זה דיברנו על ה-Webpack 4, אז הוא finally released, אני יכול לומר שלא, זאת אומרת בזמן שראיתי את זה, אני חושב שבוע שעבר, אני לא חושב שראיתי כל כך, אתה יודע, את המאמרים הפשוטים של, היי, זה כל הדברים ששינינו ולכן זה כל כך מטורף, מה שכן, פרפורמנס נחתך בחצי, אז מלא אנשים מעלים בטוויטר עכשיו וכל מיני בילדים שלהם, ואתה פשוט רואה דברים מדהימים וכיפים, שזה תמיד טוב. Zero configuration, שזה דברים שראינו כבר. כל מיני עפות של כל מיני דברים מוזרים שהיו. תמיכה אוטומטית ב-MJS, שזה מודולר JavaScript, שמי שלא מכיר כנראה כבר עובד עם זה, זה לא כזה חשוב. בקיצור, כל מיני עדכונים, אבל אני חושב הגל של הדברים המעניינים יבואו שאנשים מתחילים to explore it, ואז יהיו, כי יש המון שינויים, ואני עדיין לא רואה את כולם ככה בחוץ צפים. אז רק בשביל פרפורמנס, אני חושב שזה סופר כיף לשדרג, ממש נחמד. אז זה היה Webpack 4, נעבור ל-Go. אז יש את...
איך לא?
כן. יש את רס קוקס, שבעבר שמתי את הבלוג האישי שלו, שהיה סופר מעניין, ועכשיו זה הופך להיות עוד יותר מעניין, הוא בעצם תוקף את ורז'נינג בגו, שזה נושא שנתקף לא מעט, אני חושב משחר ההיסטוריה של גו, כל הקהילה ניסתה לייצר מנגנון דיפנדנסי וורז'נינג בכמה וכמה נוסחים נקרא לזה, מלא פרויקטי אופן סורס, שכל מיני אנשים וחלק חברות שניסו לפתור את זה, ועכשיו בעצם הגענו לגרנד פינאלי, שבו זה הולך לבוא ב-Go built in, זה עדיין לא, אבל זה הולך להיות, בעצם רס קוקס מוציא שבעה מאמרים בנושא, שבעצם לא רק אומרים איך זה ייראה ב-Go, אלא גם סוג של מלמדים אותנו, מאפס, מה זה אומר, מה הקשיים, שהוא גם למד, וזה סופר, סופר מצחן בעיניי אישית, כי זה, איכשהו מסביר, זה, אני לא יודע, זה מתחבר לי ממש ממש טוב בראש, וזה ממש כיף לקרוא את זה. יש את הקטע הזה של גו שהם מכירים בטעויות של כל ה, נקרא לזה שפות האחרות והקהילות האחרות שעשו, הם פשוט הם עושים לזה highlight ואומרים, אוקיי, אנחנו לא לקחנו את הנתיב הזה, כי בלה בלה בלה, זה במקום של ידע, ואז הם לוקחים את הדרך הפשוטה תמיד, שזה סופר כיף כנראה שזה מה שאני אוהב לראות אצלו. אז מי שרוצה יכול לעבור על הכל, כדי להבין את כל מה ש... את כל העולם הזה, ובסוף הוא גם נותן, אני חושב, במאמר האמצעי או משהו כזה, הוא פשוט אומר, הנה הכלי, אתם יכולים כבר להשתמש בו, זה סופר אלפא, אז אפשר... אפשר לקחת, להשתמש ולראות איך זה עובד.
רגע, אבל אתה לא, זאת אומרת, אתה לא מדבר על דפ, נכון? דפ זה ה-Dependency Manager החדש.
לא, לא, לא. זה נקרא V-Go, לפחות הגרסה, גרסת האלפא, הוא נתן לך ביינרי שזה Go מקומפל מחדש עם היכולות החדשות של הוורשנינג, וזה נקרא V-Go, אז אפשר לשמש במקביל. יש גם תוספת למה שנקרא, לקור סינטקס, שזה חריג. אז הם ייצרו Go מודול, מה שנקרא, שאמור לרכז את כל ה-requirements, במקום קובץ depth file או whatever, או כל מה שגלייד למשל, זה גלייד YAML כאלה, במקום זה יש לך קובץ חדש, שהוא Go מודול כזה, שפשוט יש פה רשימה של requires, והם תחזקים גם לוק פייל וכן הלאה, כל הדברים הסטנדרטיים.
אוקיי, רגע, אבל הם לא מזמן הכריזו שדפ הולך להיות ה-dependency manager הרשמי, אז אתה אומר שעכשיו הם מכריזים על Dependency Manager חדש, שהוא עדיין באלפא, שכנראה יחליף את דאפ?
כן, שהוא לגמרי, אני חושב רוב ההשראה באה מדאפ, אבל זה לא דאפ, זה גם בלבל אותי.
מעניין.
כן, כן, שווה לראות את זה, וזאת אומרת, יש פה אופי של כאילו החלטנו, לא הולכים אחורה, כל המיינטיינרס, תתחילו לעבור, תתחילו לזה, זאת אומרת, זה כבר, it's a done deal. אז לכן זה סופר, סופר חשוב. אז זה, אייטם הבא, זה נקרא U, Y-E-W, וזה מישהו לקח את Rust, ובעצם קימפל את זה ל-WASM, שזה WebAssembly, ולקח את Elm, שזה נגיד הסבא של React, Redux, וכל הפאטרן הזה, והוא בנה בעצם Web Framework, סופר כיפי זה נראה לפחות, מהסינטקס ומאיך שזה ממודל, שמקמפל Rust לבראוזר, אז אתה יכול לבנות במשהו שסופר מרגיש כמו Elm, או למי שלא מכיר Elm אז אפשר לעשות Redux בראש, אתה מקמפל את זה לבראוזר ל-WASM, לא יודע מה היתרונות והחסרונות של זה, אבל זה בהחלט נקרא לזה Mind Opening.
איך המילה כיף ורסט רצו לך בראש ביחד, אבל בסדר.
כיף ורסט.
נראה לך כיף לכתוב ברסט, זה נראה לי...
לא, את האמת שזה, את האמת, אני כתבתי רק דברים קטנים, עוד לא עשיתי דברים שאני חושב שאילצו אותי ללחם בבורו צ'קר ממש, אבל הדברים הקטנים שעשיתי זה סופר כיף. ואני גם יכול להגיד שעשיתי במקום סופר, סופר צנוע, כאילו נגיד ש... נגיד שעשיתי משהו שדי הרסת את כל המודל של הבורינג, אז פשוט קיבלתי אירור, והלכתי, תיקנתי, קיבלתי אירור, הלכתי, תיקנתי, בעצם כאילו אירור-דריבן דיבלופמנט כזה, ובסוף הכל עבד, אז זה היה מדהים. בסדר, יש לנו את הוויכוח הקבוע של רסט וגו, שאני בצד של גו, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך להכיר את האויב.
כן, בסדר. חצית את הקווים ואמרת שהוא נחמד, זה בכלל שכיף.
כן, חציתי את הקווים, אני יכול לומר שבשבילי אישית.
ריגול.
זה סופר אישי, אבל בשבילי לדברים קטנים, זה סופר כיף, כי אתה מייצר ביינרי סופר קטן, עם zero allocation, zero footprint, כאילו הכל הוא zero abstraction, מה שנקרא. וזה יעיל בטירוף, וזה תמיד, תמיד כיף לעשות דברים שיחסית הכותב high level, ואז אתה מקבל binary שהוא סופר יעיל. אז זהו, אייטם הבא, יש פה איזה מישהו שכנראה לקח לעצמו את העולם של microservice architecture, או microservice pattern language, שכתב ספר בנושא, ופתח אתר, ו... מרגיש שהוא רוצה להיות המרטין פאולר של מייקרו סרוויסס כזה. אז הוא פתח אתר כזה עם מלא מלא פאטרנים של מייקרו סרוויסס. מה שכן אהבתי זה יש פה דיאגרמה שמאוד מזכירה את הדיאגרמה הנפוצה של כל ה... נגיד אם אתה לוקח את גנג אוף פור, את הספר של דיזיין פאטרס, יש בפנים את הדיאגרמות של דיזיין פאטרס, וכל אחד איך משפיע על השני וכו'. אז הוא ייצר אחד כזה ש-make sense, ואני חושב שנחמד להסתכל על זה. לא יכול להגיד שכל החומר באתר הזה הוא בולט פרוף, זאת אומרת, התקלתי בפאטרנים שנראה שכאילו נכתבו רק כדי יהיה חומר באתר. אז לקח את זה בחשבון, אבל הדיאגרמה לגמרי לדעתי נחמדה. אפשר להסתכל על זה, לייצר דיאגרמה לעצמכם כזה, וזה לגמרי make sense. אז זה אייטם נוסף, זה בעצם רשימה של ספרי, נקרא לזה ספרי עומק במדעי המחשב. לא כולם זה מדעי המחשב מהאוניברסיטה, חלקם הם יותר מודרניים, ואני יכול להגיד שהוחלק את זה לנושאים. אני יכול להגיד שבכל נושא מצאתי ספר אחד לפחות שהוא מעניין. למשל, בוא נראה, יש ספר שראיתי שנקרא The Art of SQL, שהוא לגמרי לוקח את זה לעולם שהוא low-level-y, וכאילו נגיד SQL אחרי שהבנת די, ברור שאתה חי את זה ביום יום, אם אתה רוצה קצת להתעמק אז אתה יכול להתחיל מהספר הזה. עוד דברים שראיתי, בוא נראה, אז קריפטוגרפיה, אז הוא די פוגע בספרים הנכונים, שזה נחמד למי שאף פעם לא רצה להיכנס לזה. garbage collection, אז יש כמה וכמה garbage collectors נפוצים שיש בתעשייה, ואת האמת שיש עכשיו מספר סגור של טכניקות garbage collection שבסוף התמסדו. מי שרוצה להיכנס לזה ולראות איך הדברים האלה עובדים ולהתפקס על זה, אז הוא נותן פה ספר של דעתי הוא מצוין. אז זהו, זה בערך האופי של הרשימה הזאת, לדעתי זה כזה לשמור בצד וחופשים כזה, אני לפחות שם לעצמי ספרים שאפשר לקרוא, לנסות להתעמק בהם לפחות. אז זה, אייטם הבא, לדעתי מדהים, זה נקרא deepj.ai, וזה אתר כזה שאתה נכנס, ואז זה הכל deep learning בפנים, ואתה בוחר מוזיקת פסנתר, לפי פרמטרים, אז אתה אומר, יש פה כמה פרמטרים, אחד זה ברוק, אחד זה קלאסי, אחד זה רומנטי, אחד זה מודרן, כמה סגנונות מתיאוריית המוזיקה, מתורת המוזיקה, ואז זה יוצר עבורך, פשוט זה ממש קומפוזיציה שלמה, שאתה יכול לשמוע. ומצאתי את עצמי פשוט מכוון את זה ומקשיב, וזה כזה כאילו שמת ביוטיוב איזה סונטה או משהו כזה, פסיכי.
שנגן לך משהו, תקליט את זה, ואז תגיד שאתה עשית.
ברור, זה כאילו א' ב' של הג' ד'. אבל מדהים, מדהים.
כן, האמת היא שאני יכול לראות איך כאילו, איך זה עובד, זאת אומרת, יחסית בקלות, זאת אומרת, אני מניח שיש לו דאטאבייס של יצירות, והוא מסתכל על, הוא בונה כאילו איזושהי טבלת הסתברויות של בהינתן נתב, ראה מה בא אחריו, עשו את זה לספרים.
נכון, זה RNN כזה שאתה מייצר עם זה ספר, אז פה הוא מייצר נוטס.
כן.
ויש מחקר מאחורי זה, זאת אומרת, זה לא מישהו שעשה בשביל הכיף, אם אני זוכר נכון, אז אפשר גם לקרוא את המחקר. אני חושב שאולי מה שמיוחד פה זה הסינתזה בתוך, זאת אומרת, סינתזה של כמה נושאים. תורף, בקיצור. משהו קטן שהתקלתי בו, זה נקרא SH-Exec, כאילו Shell-Exec. לא משתמש בזה את האמת, אני לא חושב שזה צריך להיות אמיץ לדעתי כדי כן להשתמש בזה, אבל זה, בג'אבאסקריפט מודרני יש מה שנקרא Template Literals, זה סוג של כמו מיני פונקציה, שרגע לפני סטרינג שהוא אינטרפולייטד, אתה נותן את הפונקציה הזאת, ופה הוא לקח, זה פשוט פותח את הראש, הוא לקח סטרינג, ואז עושה אותו מולטיליין, ואז בכל שורה הוא נותן פקודת של, ואז הוא משתמש בזה כדי לעשות אקסקיושן של כל זה. אז ברובי למשל זה בקטיק ומה שאתה רוצה, וזה קורה, וזה מאוד דומה, אתה רק כותב את האותיות SH לפני. כאילו, מאחור כלל אם זה פונקציה שלוקחת את זה, מפרזרת את זה וכן הלאה.
איפה היית לפני שבוע?
למה?
הייתי צריך משהו כזה. עשיתי כזה בנוט, כזה להריץ, כזה בדיוק, מה דומה לזה שלו, קיטינית, הייתי צריך משהו מאוד דומה.
כן.
עשיתי בנוט, הייתי צריך, לא משנה. אז זה היה עם אקזק. היי.
כן, אז מה זה נחמד? כי נכון, כי יש פה איזשהו פער כזה, שלפחות מצאתי את עצמי נמצא בו, שאולי אתה רוצה לכתוב איזה, אתה רוצה אולי לבנות איזשהו יוטיליטי לשל סקריפט כזה, אתה יודע, משהו כזה כללי, אבל אז אתה צריך להתקל בכל האסינג שיט, ואז אתה אומר, טוב, אני אעשה זה כבר בשפה שהיא לא אסינג, ונגמור עם זה, וזהו, לכתוב איזשהו של סקריפט. אז פה זה פתח את זה, אז אתה יכול לכתוב של סקריפט בג'אבה סקריפט מודרני, שזה
נראה... חמוד, עם ה-CURL, שאחרי זה הקרול, שאחרי זה עושים ון, זה ממש כיפי, נראה.
כן, כן. אבל שווה, אמרתי בהתחלה שזה טיפה מסוכן, שווה כעשה אימפלמנטציה, כי היא סופר סופר נאיבית, אז צריך להיזהר עם זה. אז זה. יש בחור שממש ממש נחמד בשם נאדר טביט, הוא בא מעולם של React Native, והוא מפרסם מאמר שלוקח את אפסינק, שדיברנו עליו, נראה לי רן הזכיר,
כן.
ולוקח ומחבר, או יותר נכון עושה מאמר שלם שאומר בוא ניקח את אפסינק ובוא נתחיל מעל איזה דברים ואפליקציה וכן הלאה.
להזכיר רק מה זה אפסינק, זה בעצם framework ל-GraphQL as a service, זה אולי קצת מזכיר את מה ש-GraphQL עושים בחברה. בעצם נותן לכם לבנות API GraphQL-y מעל אמזון ו-backed by Dynamo או לא זוכר מי עוד.
כן. אז זה מאמר סופר נחמד למי שככה רוצה להתחיל ממש מאפס ולעבור, יש שם סקרינשוטים לכל דבר, הוא לא משאיר שום דבר, שום שאלה פתוחה, גם יש לו קורס שהוא מעביר, אז הוא כנראה בא מעולם של הוראה וכאלה, אז סופר נחמד. אז זה, יש עוד לינק ככה שנתקלתי בו, שנקרא GraphQL at the restaurant, גם אינטרו ל-GraphQL, למי שרוצה להתחיל ככה מההתחלה, גם המייק נחמד, שמרתי כזה אצל בצד, לפעמים אתה רוצה כזה, שיהיה לך לינק בסיסי, להתחיל מאפס, אם אתה רוצה to ramp up חברים וכאלה, אז זה סופר, סופר נחמד. שני אייטמים בנושא פייתון, אז אחד זה decorators בפייתון, ומישהו לקח Jupyter Notebook, ועשה מעבר על, והוא קרא לזה the decorator, decorators that they won't tell you about. ניגשתי לזה כאילו סופר סקפטי, אמרתי מה כבר יכול להיות חדש בעולם הזה של דקורטורים בפייתון, וזה סופר נחמד, כאילו יש שם דברים, לפחות לי אישית, שהיו מפתיעים סלש מעניינים, אז שווה לעבור על זה די קצר. והאייטם הבא נקרא Python with Pleasure, וזה עוסק בנושא בין Python 3 ל-Python 2, זה הספליט המפורסם שכבר שנים מלווה אותנו, וקצת נותן עוד רוח גבית לפייתון 3, למי שמתמהמה או...
לא סיכמנו ש3 זהו, כבר נהיה רשמי כזה?
כן, כן, הוא די מיינסטרים כבר, כן. אז זהו, אז אם אתה רוצה לראות רגע מה ההבדל, ומה הדברים הכיפים מנקודת מבט שנפתח, סינטקס וכאלה, אז יש פה בחור שסיכם את הכל, סופר נחמד, וגם שכנע. אייטם הבא נקרא Tip Tricks with Alpine Docker, ככה זה 2-3 טריקים עם דוקר של Alpine, זה לא, אין פה הרבה טריקים, אבל זה כן, כן גורם לך להבין למה Alpine ככה תפס טוב בקהילה של דוקר, אז נחמד, למי שלא מכיר Alpine, אז זה אחלה מקום להבין מה זה Alpine ולמה הוא טוב לדוקר. האייטם הבא מדהים, בדעתי, אלגוריתמי קונסנזוס, אז רפט ופקסוס וכל מיני כאלה, אז פקסוס אלגוריתם, רן תעזור לי, אני לא זוכר איפה הוא פותח, אולי בגוגל?
לא, לדעתי באוניברסיטה, אבל מימשו אותו בגוגל בצורה בולטת, כאילו אני חושב ששיפרו אותו בגוגל, הוא פותח בה או באקדמיה לדעתי.
כן, אז אלגוריתם שאני זוכר שהוא ידוע לשמצה בחוסר חד משמעיות שלו, ולכן כל אחד פיתח אותו בצורה שונה, ואף אחד לא צריך להבין אותו, ואז הגיע רפט, שהמטרה שלו זה בעצם לעשות כל הדבר הזה סופר פשוט, אבל גם רפט, אלגוריתם קונסנסוס, אתה צריך להחזיק בראש המון... אתה יודע, המון מקביליות ולנסות בראש לסנחרן תהליכים, זה קשה להבין. אז מישהו עשה פה כזה, מין סייט כזה, שפשוט מוליך אותך צעד אחרי צעד עם כל מה שקורה באלגוריתם הזה, פלוס אנימציות, פלוס לשחק עם זה, זה אינטראקטיבי.
מדהים.
זה טוב עד כדי כך שאמרתי, אני חייב את לא יודע, התשתית הזאת שהוא עשה כדי לבנות עם זה עוד טוטוריאלס כאלה, אבל ממה שבדקתי נראה לי שזה הכל custom made, אבל זה מדהים, ממש ממש מדהים, הדברים פה זזים, וזה ממש כאילו אתה יושב בכיתה, ומישהו פשוט מוביל אותך צעד צעד ומדהים. קיצור, שווה לבדוק את זה, וחבל שאין את ה... זאת אומרת שאי אפשר לבנות עוד טוטוריאלים לדברים סובכים עם מה שעשו פה, כי הדרך שהוא עשה את זה היא מדהימה.
מה שיפה.
אז אני רואה SVG, אני מנחש D3 מתחת, אבל זה עדיין לא מספיק אינפורמציה.
כן, כאילו, אתה יודע, זה היה מדהים, כי אתה יכול לקחת בערך כל דבר, להסביר אותו ככה, מאוד פדגוגי כזה, מדהים. אז זה, עוד אייטם נקרא Awesome Scalability, שזה ערימה של נושאים בנושא סקלביליות. אני חייב לומר שזה לא ערימה רנדומלית, אני חושב שאני לפחות הפכתי את זה לסוג של מקום, שברגע שיש לי איזה חצי שעה של פלון זמן, תופס מאמר ומנסה לקרוא אותו. אז זה כזה, זה פשוט reading list מדהים. אז זה. יש פה מאמר של סטיב יגה, בחור שאני חושב הפך להיות סלב כזה, נראה לי. עבד בגוגל, הוציא המון מאמרים, וככה הפך להיות מוביל דעה, ופה הוא מסביר למה הוא עזב את גוגל, שזה כאילו חדשות מרעישות כאלה. לא ארוס, אבל אני אתן ככה בהיילייטס למי שאין לו זמן לקרוא. אז הוא אומר שגוגל לא יודעת לעשות אינוביישן יותר, זה הוא אומר, אני לא יודע, קשה לשנות דברים וכאלה, זה פחות או יותר המאמר, אבל כן שווה לעבור על כולו, זה נותן ככה אינסייט לתוך מוח של מישהו שהוא סוג של פרסונה, הוא ידוע וכאלה, זה סופר נחמד לראות.
פיצור, TLDR פיתרו אותו?
לא, אני חושב שהוא עזב, הוא גם אומר, הוא מזכיר איזה משהו שאחר כך הייתי צריך ללכת לוויקיפדיה כדי להבין את ההיסטוריה שלו, אני זכר את השם והכל, ואולי קראתי כמה מאמרים שלו, אבל לא זכרתי את ההיסטוריה שלו לגמרי. אז הוא כאילו מלכלך פה על אמזון, ואז הוא אומר, אני לא אלכלך פעם שלישית, כי זה ידוע שמי שמלכלך על פעם שלישית על אמזון, על ג'ף בזוס, לא זוכר, נעלם מהעולם, משהו כזה. אז הוא אמר, אני לא אעשה את זה, כדי להמשיך לחיות, וזה...
זה כשלעצמו, זה הלכלוך השני או שלישי שלו?
אז זהו, אתה יודע מה, יכול להיות שזה נחשב בתור... אז היה לו טאקל, היה לו...
אגב, ומאז הוא לא כתב יותר, כן?
אז היה לו טאקל איתם, head to head כזה, אם אתה קורא בוויקיפדיה, אז אני לא זוכר כבר מה זה היה, אבל היה לו.
תראה, אני חושב שאני מתרשם ממנו כאחד שלא יודע לנצור את לשונו, אני חושב שמשהו כתב לגוגל, קראתי את זה מילה במילה, וגם קראתי את התגובות לזה, יכול מאוד להיות שיש בחלק מזה אמת, אבל אני לא חושב שהוא עשה לעצמו שירות טוב בזה שהוא פרסם את זה. זה יותר מעיד על עצמו מאשר על החברה.
איזה קטע.
מה שכן, קצת רקע לבן אדם, דרך אגב הוא היה כותב המון, בתקופה שהוא היה בגוגל הוא כותב ממש מעט, אבל לפני שהוא הצטרף בגוגל הוא כותב המון, אבל בגוגל הוא עבד על כלי מאוד מעניין, על כלי שבעצם, על אונליין אדיטור, זאת אומרת מהדברים שפורסמו, לא הכרתי את זה פנימית, על אונליין אדיטור שבעיקר לשפות דינמיות, אז אני מניח בעיקר ג'אבסקריפט, שבעצם יודע גם לעשות אינטגרציה וחיפוש בכל הקוד בייס, חיפוש אינטליגנטי, זאת אומרת איזשהו שילוב של אונליין אדיטור, סטאק אוברפלואו, דיבאגר ועוד כמה דברים ביחד, והכל בתוך הדפדפן. אז זה כלי שהוא מאוד מעניין, משתמשים בו פנימית, לדעתי, לפי מה שהוא אומר, בתוך גוגל, וזה יהיה נחמד מאוד לראות כלים כאלה גם בחוץ.
תראה, הוא ממש התמנה על גוגל, כי אחרי הפוסט שאתה עשית לינק, הוא שם Google doesn't necessarily need innovation. כאילו, לא יודע.
וואלה. טוב, יכול להיות שזה יתפתח, אני לא יודע, זה כזה...
לא יודע, זה נראה כאילו הוא טרק את הדלת שם, לא יודע. לא יודע מה היה שם, אז נראה שהוא עצבני עליהם.
טוב, הוא תרק גם בגוגל וגם באמזון, אז...
כן.
טוב, נראה מה יהיה.
טוב, איפה פייסבוק?
אז הוא הצטרף לגרב, שהוא זה, מה זה? זה סטארט-אפ שעושה משלוחי מזון בהודו, משהו כזה, לא יודע. בקיצר הזה זה, אייטם הבא, זה נקרא גרינלט, לא יודע אם זה כזה שימושי במיידי, אבל זה אומר, אם אתה עובד בנוד ואתה, יש לך איזשהו async function, אז בוא תזיז אותה לטרד נפרד. בסדר, לא יודע. זה כן, כן נחמד לראות שזה מבוסס על ווב ברוקר וכאלה, לפחות איזשהו שים של API של ווב ברוקר. אני לפחות קראתי את הקוד של זה, לא משתמש בזה, קראתי את הקוד כדי סתם לפתוח את הראש ולראות איך זה בנוי. האייטם הבא נקרא קייר.
היה כזה של מייקרוסופט, לא?
כן, 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 כן.
משהו פריימורק
תרדים. כן, נכון, אני לא יודע אם זה אותו דבר.
נכון, היה להם פריימורק תרדים של נוד.
כן, לגמרי, כן. שפתח כמה, אם אני זוכר נכון, זה כמה V8ים במקביל. כן, אני לא יודע אם זה, כאילו אני לא יודע אם כשאתה מגיע לשם, אז אולי אתה צריך כבר להבין שאתה משתמש בכלי הלא נכון. אז אני לא יודע אם זה כזה,
או שאתה פותר את הבעיה לא נכונה, זה גם יכול להיות.
נכון, גם יכול להיות, זה תמיד יכול להיות.
זה בדרך כלל מה שקורה מסתבר.
אז מי שמוצא את עצמו מתקין את זה, לעצור הכל, לחשוב אם הוא פותר את הבעיה הנכונה. קיצור, אז קר, אייטם הבא, זה סים קארווינג בגו. ליך של עצמו זה לא כזה מעניין, אבל כן נזכרתי שיש דבר כזה סים קארווינג, ואולי דיברנו על זה פעם. אבל האלגוריתם הוא סופר סופר מעניין, למי שאף פעם לא נתקל בזה. אני חושב שזה, בוא נראה אם זה זוכר נכון, זה מחקר של ישראלים? לא זוכר?
אני לא זוכר, אני האמת פעם השתמשתי בו כשהייתי צריך לעשות ריסייז לתמונות. אני לא זוכר אם זה ישראלי, אבל זה,
לא משנה, בוא נפרגן לישראלים. אני אומר שזה ישראלי, בלי לתת.
אני לא יודע למה, אבל זכור לי משהו, סתם ככה גאווה זה, אבל בכל אופן, המחקר המקורי, יש מצב שנעשה על ידי ישראלים, לפני כמה שנים, שזה הרבה זמן, ועכשיו OpenCV יש אימפלמנטציית רפרנס לאלגוריתם הזה. הנה כן, שי אבידן ואריאל שמיר.
או, כבוד.
כן, לגמרי. וזה היה פה, זאת אומרת, אני חושב שזה עדיין פורץ דרך, כאילו רק האינטואיציה של איך שזה עובד היא מדהימה. אז זהו, אז מישהו מימש את זה בגו, למי שצריך את זה נייטיבלי בגו. אז זה נחמד, וגם זה command line, ככה שמי שרוצה להקטין תמונות בצורה שהיא לא מוחצת את התמונה, וזה נראה טבעי, שווה להשתמש בזה.
כן, זהו, לא בדיוק הסברנו מה זה עושה, אז בגדול, אם יש לכם נגיד תמונה, שבה יש נגיד דמות של בן אדם והרבה מאוד רקע, עכשיו אתם רוצים לעשות resize לתמונה, אז אפשרות אחת זה לעשות resize פשוט, שבה אתם פשוט מקטינים את הכל פי שתיים, אוקיי? גם הבן אדם קטן, גם הרקע קטן, אבל מה שסים קארווינג עושה, הוא מסתכל על המרקם של התמונה, ומחליט על מה אפשר לוותר. אז נגיד אם יש שדה ירוק גדול, הוא יכול פשוט לוותר חלק מהשדה, ולהקטין את התמונה נגיד פי שתיים, ועדיין דמות הבן אדם תישאר גדולה. זאת אומרת, הריסייז הוא לא פרופורציונלי, אבל הוא content aware, הוא מסתכל על המרקם.
זה כאילו קרופ מהמרכז, בלי להרגיש אותו. אם אני יכול להסביר את זה טוב.
כן, זה לא בהכרח, זה כאילו היית לוקח תמונה ועורך אותה בעצמך בפוטושופ, ומחליט איזה חלקים לא מעניינים וחותך, ואז תופר בצורה יפה, זה מה שזה עושה.
כן. זהו, סופר סופר מגניב. האייטם הבא, זה נקרא Hacker 101.
רגע, אתה יודע מה צריך לעשות לזה? סרוויס שלוקח עכשיו את כל התמונות שאתה רוצה, ועושה להם קרופ אוטומטי לאינסטגרם שיתאימו לריבוע. תראה איזה שימוש.
חמוד. חמוד. טוב, עכשיו כבר זה in the open, אז כל מי ששומע ילך ויפתח את זה, והלך לך, הלך לך זה.
לא, אף אחד לא שמע, הם לא שמו לב.
סבבה. טוב, אז האייטם הבא נקרא Hacker 101, וזה basic security course כזה, שכולו נמצא על גיטאב, אז אפשר ללכת צעד צעד. מעולה למי שאף פעם לא חשב, לא חשב להיכנס לזה, למרות שיש פה דברים ששווה, שהם סוג של בייסיק, אבל שווה לעבור על זה, או להיזכר, או שכבר, יש דברים שכבר אתה שוכח, כי הם כל כך אחורה בזמן, שהם כבר לא קיימים בחיית תקיפות, אבל תמיד יש סיכוי שהם יחזרו לבקר אותנו.
יש פה גם דברים מאוד מאוד קנים, כמו קריפטו-אטק, כאילו זה, גם מי שיודע ותיק בתחום, יש פה דברים מעניינים.
כן, יש פה גם SQL injection, שזה סוג של פרחנו למנו, אבל הדברים האלה תמיד יודעים לחזור בכובעים אחרים, אז שווה להכיר את לפחות האינטואיציה מאחור כל דבר. אז ממש נחמד, מקום אחד שבו אתה יכול להגיד, אני עושה מעבר, סיימתי, ויש לי ידע בסיסי של היכרות בסיסית עם העולם הזה.
אתה מקבל בסוף תעודה של hacker certificate?
כן, כן, אני נותן תעודות, כן.
אוקיי.
סבב. טוב, איידם הבא. את האמת שזה בערך אותו סגנון, באופן מקרי הם מוקמים אחד ליד השני, אבל CSS בא עם עבר מאוד 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 עשיר של עקמת, נקרא לזה. ואני זוכר את עצמי, אם אני מנסה עכשיו לחשוב 10 שנים אחורה, כמה טכנולוגיות השתמשתי כדי לתקן את CSS ולהפוך אותו להיות מודרני, זה הזוי, כאילו, אתה כבר מתבלבל עם עצמך. ואז בא בן אדם ואומר, שמה, בואו נעשה סדר בדברים, עכשיו 2018, אני רוצה to lay out את כל הדברים שהיום אתה יכול לעשות, בשילוב עם מה שכבר CSS נותן, ועם תמיכה של בראוזרים, ובואו נתחיל רגע מאפס, ונתמצת לך את כל מה שאתה צריך לעשות, כדי לקבל CSS מודרני. שזה כולל נניח באיזה פרגמות של CSS להשתמש, למשל גריד לייאאוט ופלקסבוקס כמובן, ואז גם במה, באיזה קומפיילר או פריפרוססור או פוסט-פרוססור להשתמש, ומה שכיף זה שככל שהזמן מתקדם, אז יש לך פחות בשר לתקן את CSS, כי CSS הוא כבר די נקרא לזה טוב במרכאות. אז זהו, מי ששוב פעם רוצה ככה או להתחיל מאפס, ו-to unlearn את מה שהיה, שתי האופציות טובות עם המאמר היחיד הזה. אז למשל, סתם כדוגמה, grid layout, אני לא הכרתי עד לפני כמה חודשים, וזה סופר שימושי, אז לא צריך יותר grid framework, אתה פשוט אומר ב-CSS איך נראה הגריד שלך, שליש מהמסך, שני שליש מהמסך וכאלה, וזהו, נגמר סיפור.
כן, לפני שהם משתמשים בפיצ'רים חדשים, שווה לבדוק ב-can I use.
כן, כן, נכון.
מה נתמך בזה?
נכון. בדברים האלה יש להם ככה ולוסיטי טוב. גם גריד לייאאוט, ראיתי שכבר מתחילים לאמץ, אני אישית גם אימצתי כבר.
לא, כולם כבר היום, בגריד כולם, כאילו, אם אני לא סופר את ה-i כבראוזר, שאני לא, אז כאילו אם אתה הולך על כל אלה שמתעדכנים, אדג' כמינימום, אז הכל תומך.
כן.
אחלה.
אז זהו, זה ממש, ממש כיף לראות סוף סוף מאמר אחד שפשוט פותח לך את כל, את כל האופק של הדבר הזה. נחמד. סתם גם התלבטות שהייתה לי פעם, זה רגע, אני צריך עדיין לעשות אמים, או רמים, או פיקסלים. ויש איש תובנה שהולכת וגוברת שאתה יכול כבר להשתמש בפיקסלים ולא צריך יותר רמים ואמים, כי המדיות שעליהם אתה עובד כבר יודעים לעשות את כל הרלטיב סייזינג. זה מצחיק.
זה מוזר, אבל
זה לא מוזר, זה פשוט מצחיק, כי אתה יודע, אני אישית חינכתי את עצמי לעבוד עם אמים, וכל מי שמשתמש בפיקסלים אז אתה רואה את זה, אז אתה אומר וואי, איזה עבירה, איזה פשע, אתה יודע, ואז אתה עובר לרמים שזה רלטיב לבודי סייז, ואז אתה אומר, טוב, זה יותר מודרני, יש לי איזשהו, אתה יודע, איזשהו גודל התחלתי שאני מתחיל ממנו וכאלה, ואז כל הקהילה, נגיד, היותר קאטינג אג' אומרת, חזרנו לפיקסלים, כי בראוזרים יודעים כבר היום לעשות ריסייז שהוא סופר רגיוני, וזהו, אז במקום 1.8M, אני עובד עם 18 פיקסל, כאלה. קיצר, סתם משהו כזה, במתק כזה לא צפוי.
כן, רק שאם הבראוזר עושה ריסייז, זה כבר לא פיקסל. זאת אומרת, אתה אולי קורא לזה PX, כן? אבל זה לא באמת פיקסל.
נכון, כן, כן, כן. אז בדיוק, אז כאילו היוניט הזה הופך להיות פתאום רלטיבי, הופך להיות M באופן, אז זה כאילו האסכולה שטוענת שבוא נחזור לפיקסל.
אוקיי.
אז זה סתם טעות, זה בעצם לשנות את PX ל-M, כי זה לא PX.
כי אין משמעות יותר לפיקסל, כי כשאתה אומר פיקסל, אז רגע, אולי זה שני פיקסל ברטינה, ואולי לא, וקיצור. זהו.
סיבכת אותי.
אז האייטם הבא.
כן.
אז האייטם הבא, חום אדבלוקר, אז חום הוסיפו אדבלוקר, אני חושב שזה כבר על הבראוזרים, אני עדיין עובד עם whatever בלוקר שיש לי, אבל חום הוסיפו את זה, ואיך זה עובד? אז מישהו כתב מאמר שפשוט מראה איך החום אדבלוקר עובד, לתמצת למי שלא רוצה לקרוא, זה מוציא את הרשימות הפופולריות של כל הסייטים שעושים את האדס, ופשוט עושה את מה שכל האד בלוקרים האחרים עושים. אז
בקיצור, כל מי שהוא תחרות לגוגל זה חוסם.
לא, אני לא יודע, הוא לוקח,
וגוגל מקטינים את האלה שלהם כנראה, איפה שזה לא פוגע בהם יותר מדי. סתם תיאוריית קונספירציה.
יכול להיות שזה, אני לא שולל תיאוריית קונספירציה, אבל הם לוקחים Easy List ו-Easy Privacy, שתי ליסטים שהם פופולריים, וזהו, אז כאילו זה מה ש-AdBlock Plus עושה, וזה מה ש-UBlock עושה, השאלה היא אם אתה יכול להעיף את מה שיש לך, שהתקנת כ-Extension, ולהשתמש במה שיש בבראוזר.
הוא חוסם פרסמות בגוגל? בגוגל עצמו, שכנראה שלא, נכון?
לא יודע.
שאין לך מושג.
לדעתי זה כן חוסם, כי הם אומרים שהם לוקחים ליסטים, שהם, אתה יודע, הם לא משוחדים. אפשר לבדוק.
לא יודע, פוחד ותר על האדבוק שלי. כן, טוב.
טוב, אייטם הבא, אז יש, יצא, אני חושב שכבר כיסינו את זה פעם, יצא איזשהו מחקר שנקרא פיקס טו קוד, שלוקח תמונה, ובעזרת דיפ לרנינג הופך אותה לקוד. זאת אומרת, תמונה של ממשק, והופך את התמונה של הממשק לקוד. אז מישהו לקח את זה והשאיר את זה, והוא עשה screenshot to code in Keras, סוג של טוטוריאל, או לגמרי טוטוריאל כזה. יש פה גם מאמר, אז אני נתתי את הגיטרי פה, אבל לגמרי יש פה מאמר מאחורי זה. הוא פשוט לוקח, screenshot של UI, שזה לא תמונה, זאת אומרת, זה ממש screenshot שאתה יכול להגיד מישהו נתן לאיזשהו דיזיינר, הוא הופך את זה לקוד, HTML פלוס CSS, וזה מטורף. אתה רואה את הדברים שיוצאים מזה, וזה מאוד, זאת אומרת, קשה להאמין. הוא מג'נרט גם HTML, ומג'נרט גם CSS, וזה עובד. אז זה מטורף, שווה לעבור על זה ברמה פסיכית. בקיצור.
מעולה, לא צריך יותר לכתוב כלום, רק דיזיינרים צריך, תכלס.
כן, זה מדהים, מה שמדהים אותי זה שזה HTML פלוס CSS, כאילו, והשילוב ביניהם, אז אלא אם כן אני טועה בהבנה שלי של מה שקרה שם, אבל התעכבתי על זה לא מעט, ונראה לי שזה לגמרי זה. אז זהו, האייטם הבא הוא, אני רואה ש-404 פתאום, מישהו הוריד את זה, אז אני אתקן את זה. אבל זה לינק למה שנקרא OpenCat, שזה חתול פתוח, כאילו פרויקט חומרה פתוח. לקחו, מי שמכיר את Boston Dynamics, שזה חברה שנתמכת על ידי משרד ההגנה האמריקני, הם עושים כאלה חיות AI אוטונומיות כאלה בשביל חיילים, אז הם עשו חמור כזה שזה מאוד מפורסם, זה יצא כזה, היה ויראלי. הם עשו חמור כזה שיודע ללכת, ואפילו שבועטים בו כזה, אז הוא יודע לקום, ומעמיסים עליו ציוד, והוא מלווה את החיילים. וזה מונה מנוע בנזין כזה, זה רובוטי לחלוטין. אז מישהו לקח את הרעיון ועשה חתול, שאתה מרכיב עם כל מיני חתיכות פלסטיק, או אתה מדפיס במדפסת תלת ממד, ואתה מוריד פירמוור למוח שלו, יש לו עיניים, הוא יכול לראות, והוא לגמרי אוטונומי, זאת אומרת, אתה זורק אותו כזה על הרצפה, ואז הוא כזה עושה כזה עם הרגליים, ואז הוא קם, ואתה מלטף אותו, אז הוא עושה כזה, קיצור, טורף. אז אני אתקן את הלינק.
9 פעמים אתה מפיל אותו, כמה פעם עשירית מת.
אז זהו, זה, כן, זה מעניין, לראות אם יש לו 9 אנשים. בקיצור, אז הוא עושה את זה עם ארדווינו, עם רסברי פאי, אז אני אתקן את הלינק, זה פשוט ברוקן משום מה. אבל זה זה. ואלון.
יאללה אלון, איך זה?
כן, טוב, אני אסיים בכמה דברים קצרים. יש איזה פרויקט גיטאב שנקרא טנקס, שהוא להביא, לתרום לאופן סורס פרויקט שאתם עובדים עליו, אז NPMX טנקס, ואז הוא מוציא מהפקג'י את הפרויקטים שאתם עובדים עליהם, ו אם יש לזה donation request, ומוציא לך את זה בשם, ואתה יכול, אם אתה רוצה לתרום, או לראות אם מה יש לך, שמחפשים משהו, אז מי שרוצה לתמוך קצת בקהילה חזרה, מוזמן. נראה חביב. לאחרונה, זה משהו חצי חדש, כאילו זה יצא לפני זה חודשיים, אבל לאחרונה יותר ויותר כאילו מתחילים לקבל את זה, אני רואה, ה-SQL Server הלינוקס, שמשום מה זה נראה שאנשים אוהבים את זה, אני לא מבין למה, אני לא ראיתי בנצ'מרקים האמת מול פוסטגרס, או משהו, אני חיפשתי, וניסיתי לראות משהו, אבל זה מעניין שמייקרוסופט כאילו כבר אין להם שום דיפנדד לגמרי על Windows, כאילו, לדעתי לא נשאר להם כלום שהוא רק Windows. כאילו, ה.NET Core כבר בשניהם, עכשיו ה-SQL Server זה היה, לא יודע, ספינת הדגל שלהם בקטע הזה, ומעניין אם הוא מתאים לעולם המודרני, כאילו, זה ממש מעניין אותי, כי הוא, לא יודע, אנשים נראה שמשחקים איתו, אז זה מאוד מסקרן אותי, אבל נחכה לבנצ'מרקים, לראות אם הוא שווה משהו.
והלייסנס הוא אותו לייסנס, אני מניח.
הלייסנס, אני, באמת שאני לא יודע בדיוק, אני רואה שהוא אותו לייסנס, אחרת זה קצת מוזר, אבל תשמע, האקוסיסטם של ה-SQL Server היה, שאני עזבתי אותו, כן, לפני כמה שנים היה מרשים ביותר,
כן,
הכלים, הוא בטח השתפר מאז הרבה עוד, אז זה יכול להיות מעניין, השאלה שוב זה הפרפורמנס שלו, שאני עוד לא הצלחתי לראות איזה בנצ'מרק מעניין.
טוב, מעניין, ויש בנצ'מרקים סטנדרטיים, זאת אומרת, אפשר לחפש...
כן, אבל אתה יודע, להתחיל להשוות בין בנצ'מרק של פוסטגרס לזה, זה לבד, כאילו זה קצת מוזר, כי אתה יודע, לא השתמשו בהכרח באותו דאטה, זה יכול להיות רמאות.
לא, לא, יש בנצ'מרקים סטנדרטיים, מה זה, איך זה נקרא, TPSC, קיצר, אני אמצא את זה ואני אדחף לינק.
נמצא, טוב, קיצר, לא, צריך למצוא איזו השוואה מעניינת ביניהם, לא של פיצ'רים, כאילו, השוואת פיצ'רים לא מעניינת כרגע. יש כאלה שבטח כן, אבל... אותי אישית פחות מעניין. יש איזו הרצאה נחמדה, Sneak Peek Beyond React 16 של דן אברמוב, מ-JS Conf שהיה באיסלנד. אז יש לו הרצאה טובה מאוד, מעניינת. אז מומלץ בחום, את הזיכרוני לא ארוכה.
מה, יש איזה highlights משם? לא ראיתי זה, את האמת.
אני רגע, אז ראיתי את זה מזמן, אני שכחתי לשום לי, אני נזכר כבר, סליחה, שלא רשמתי על מה, התמצות של זה ספציפי, יש פה איזה תמצות על זה.
אוקיי, יש פה, זה מעניין, לעצור רינדור כדי לטעון דאטה, הם קוראים לזה סספנס, יש עוד כמה פרמורקים כנראה שהם רוצים להוציא.
הקיצר זה שווה להסתכל טיפה, וזהו, להיום.
אוקיי, אז נעבור לחלק העיתולי של היום, כמה דברים משחיקים לקראת הסוף. אז אמרת, האייטם האחרון שלך, אלון, היה Beyond React 16, אז אני אקח את המספר 16, ונתן לכם חידה. למי יש 16,000 סטארים ואין בו כלום? אני גם מעניין על החידה הזאת, לריפו שנקרא No Code, שהאותור של הריפו הזה זה קלסי הייטאוור, זה איזשהו דיבלופר אדווקט של גוגל, ואני אקריא לכם, מה זה no code? No code is the best way to write secure and reliable applications, write nothing, deploy nowhere. Getting started, ואז יש ריבוע ריק, ואז building, ויש ריבוע ריק. בקיצור, זה איזשהו ריפו שהוא התחיל כבדיחה, שבגדול הוא אומר כאילו, אם לא תכתבו כלום לא יהיו לכם באגים, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, כנראה סתם כבדיחה, או כאיזשהו דרך להעביר איזשהו מסר, אבל מה שמעניין, שלריפו הזה יש 16,000, וקורו כבר 17,000 סטארים, 1,500 פורקים.
פורק זה מוזר.
יש מלא פול ריקווסטים.
יש לו 270 פול ריקווסט.
אוי אוי.
ואם תסתכלו על הפול ריקווסטים, יש בהם עומק, אז קודם כל יש בקונטריביטינג, יש לו קובץ של קונטריביטינג, של כאילו מה צריך לעשות, אז קודם כל אמר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, רק לא קוד. אז בפול ריקווסט יש כל מיני הצעות לאיך לעשות צ'יינג' לוג שאין בו כלום, או איך לעשות CLI, או אינטגרציה עם סרקל CI, או עם טראביס CI, או כאלה. בקיצור, שטות אחת גדולה שהתנפחה, עוד איזשהו בזבוז זמן, שבגיט לגיקים. משעשע. הנושא הבא, גם כן משהו בחלק הכלי של היום, נקרא Swags for Developers, שבעצם איזושהי רשימה של אם אתם מפתחים ויש לכם כמה שעות פניות, בא לכם לפתח משהו ולקבל מתנה, אז הנה האופציות שלכם. למשל, אם תפתחו משהו לאלקסה, תקבלו חולצה. אם תפתחו סקיל לאלקסה, תקבלו הודי. אם תפתחו, תעשו, נגיד, submit 5 bills in 30 days to code chip, תקבלו חולצה ומדבקה. בקיצור, כל מיני שטויות כאלה של מדבקות, חולצות ודברים כאלה, איך אפשר לקבל בחינם בתור מפתחים. אני לא חושב שזה ROI כל כך טוב, אולי בשביל הכיף, אבל נחמד. ועוד שתי תמונות נחמדות שיצא לי לראות ככה ברחבי הרשת בזמן האחרון, אז אני אשים את התמונות בבלוג, אבל אני גם אסביר מה אנחנו רואים פה. אז אנחנו רואים בתמונה משתנה, זה נראה כמו איזשהו בסיס צבאי, וכתוב בגדול כזה מעל המשתנה, יש פתק בלבן שכתוב בו, המשתנה אינה בשימוש. ואז לטובת אלה שאינם לא דוברים עברית, מי שלוקח את המשפט הזה, המשתנה אינה בשימוש, שם בגוגל טרנסלייט והדפיס גם מאנגלית, והתרגום הוא, the variable is declared but never used.
אני חשבתי שזו בדיחה שנעשתה בכוונה.
זה, חוץ מהלשון של זכר נקבה, הכל פה הגיוני. המשתנה אינו בשימוש, זה כמו המשתנה אינה בשימוש.
Declared but never used, כן, זה טוב.
כן, אני רוצה אבל לראות אם זה, בורות או שזה הומור. אז רגע, בוא נראה. אוקיי, יוצא לי דבר, אבל it's not in use. אבל יכול להיות שזה פעם יצא בדיוק המשפט.
כן, כן, כן. אז כאילו, תרגום שהוא סופר הגיוני עד כדי לשון זכר נקבה, אבל זה דברים שגוגל טרנסלייט כנראה לא שם לב אליהם. ומי שכנראה עשה את התרגום הזה, אולי לא קרא אותו, או שהוא לא יודע לקרוא אותו, פשוט הדביק את זה מעל המשתנה, וכתוב מעל המשתנה, the variable is declared but never used.
אדיר.
שעשע.
אדיר.
זה הבא שראיתי. אז יש את, מכירים את השאלונים האלה של האם אני גבר, האם אני אישה, מעוניין באישה או גבר, אז זה הולך ככה. I am a man or women, או, סליחה, a woman or computer scientist, אז בחרנו computer scientist, ו-looking for man or woman or polynomial time solution to the traveling salesman problem. אז כן, זה אתר עיקרויות למדעני מחשב כנראה. וזהו, אז בבדיחות דעת זו אנחנו מסיימים את פרק מספר 366, בפרק 46 רוורס פלטפורמה. היה לי עונג, תודה רבה, נתראה בפעם הבאה.
ביי ביי.
יאללה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.